קווי האופי של השלושה האלה. וכל אחד יש לו את המאפיינים שלו. שואל האדם, מה אכפת לי לדעת על שם חם ויפת? כי אתה רוצה להבין ממה האנושות מורכבת. לענייננו. כנען, כנען, ארץ כנען. מאיפה זה בא? זה בא מחם, נו ברור. אז מי שמכיר את חם, הוא מכיר את כנען, נו ברור. וצריך להסביר בצורה כזו. חם כשמו כן הוא. הוא להוט מאוד.
חם מזג.
הוא חם מזג. לא קשה להבין שהוא פרוץ באריות. נורים שם כזה. ולא קשה להבין שהילדים של חם הם הולכים בדרכו. אז אם אתם מסתכלים בדף הראשון, ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. ואם אתה שואל, מה המכנה המשותף של הארבע בנים האלה? הם כולם פרוצים באריות. אם אנחנו... מי מסביר את זה באריכות רבה? הרב הירש. לא הרב הירש שהבאתי לכם פה, אלא הרב הירש כשיוצאים מהטבע. כי גם זה הרב הירש. אבל הרב הירש ששם חם ויפת מוזכרים שיוצאים מן הטבע. יפת הוא שייך לפיתוח החומרי של העולם. ולכן, למשל, לא קשה להבין שיוון זה צאצאים של יפת. יופי, אסתטיקה, מדע וכו'. ושם הוא נאמן למגמה האלוקית. לכן הוא נקרא שם. כי שם זה מהות. אז הוא נאמן למגמה האלוקית. מה התיקון של יפת? שהוא יהיה באוהלי שם. כלומר, הפיתוח של העולם החומרי הוא טוב בתנאי שהוא כפוף לאמות המוסרי של שם. לכן התיקון של יפת זה להיות באוהלי שם. לא שמעתי טוב. מה התיקון של חם? זה שאלה קשה. את שואלת שאלה קשה. אני אגיד לך מה אני יודע. בסדר? בעקבות המבול, אולי אני חוזר על השאלה, כי אולי לא כולם. מה התיקון של חם? בעקבות זה שהוא היה פרוץ באריות, חם, סוגריים, כי הוא ראה את ערוות אביו, ושם ויפת לא נזהרו ולא ראו בערוות אביו, במערה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לחם שהתיקון שלו זה להיות עבד. ואז אנחנו שואלים, למה? כי הוא לא מקבל מרות וסמכות. עובדה שהוא ראה בערוות אביו. מה אכפת לי? אז מה אם זה אבא שלי? אין היררכיה, אין חוט, אין גבול. אז התוצאה היא שהוא פרוץ. אז התיקון שלו זה להיות עבד. כלומר, לקבל את המרות ואת הסמכות. עכשיו פה, אני, בגלל שאת שואלת, אבל זה לוקח אותנו רחוק, אז אני אשתדל להיות ממוקד. צריך לדעת שבתורה אין עונשים, כי עונש לא בהכרח מחנך ומקדם את המצב. אז לא אומרים העונש של חם זה להיות עבד. לא. התוצאה של המעשים של חם גורמת לו שהתיקון שלו זה להיות עבד. בגלל שהוא פרוץ והוא לא מקבל מרות והוא לא מקבל סמכות, אז התיקון שלו זה להיות עבד. והקדוש ברוך הוא אמר שהוא יהיה אחראי על ארץ ישראל כל עוד ועם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. וכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, התיקון של חם זה לפנות מקום לעם ישראל ולקבל את מרותו ואת סמכותו של עם ישראל. כל קשר עם המציאות העכשווית אינו מקרה בהחלט. ברור. במיוחד שהפלישתים למיניהם טוענים שהם צאצאים של כנען. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הם מתגאים בזה שהם כנענים, יעני שהם לפני עם ישראל, והאמת היא שזה לא נכון, כי ארץ ישראל נועדה מראש לעם ישראל, ומי שקיבל אותה כפיקדון זה חם וכנען. אבל מכיוון שהם חצופים, אז הם לא סופרים אף אחד. וכמו שחם לא מקבל מרות וגם לא מקבל סמכות, אז גם כנען הוא כזה. אז אם אתה נותן לו אצבע, אז הוא רוצה את כל היד. ומכיוון שהיהודים הם לא כל כך חכמים, תביא עובדה, כי הם לא לומדים תנ"ך, אז עד שיש חוק ההסדרה מוצאים לך את הנשמה, כאילו זה לא בגד, זה לא בגד, זה לא יעבור בגד. בור טיפש, עם הארץ, לא למדת תנ"ך. אבל מה לעשות שהיהודים הם לא כל כך חכמים, הם לא לומדים מהלקחים של ההיסטוריה. מי צריך תנ"ך? אפשר להסתדר יפה מאוד בלי. אז בגלל זה אנטיפאדה ראשונה, אנטיפאדה שנייה, אנטיפאדה שלישית, השם ישמור ויציל, אנטיפאדה רביעית וחמישית. כן, היהודים יחזרו בתשובה, נכון, אני גם אני עובד קשה בשביל זה כל יום, אבל אני לא חי באשליות, בסדר? אני לא חי באשליות, כי יהודה ושומרון זה כבר כמעט 50 שנה, אז אולי תתערער. לא, עכשיו זה יהיה בסדר, עכשיו יש חוק ההסדרה, ברוך השם, צריך להודות על הקיים. בסדר, בסדר, כבר היינו בסרט הזה. בוא נראה את המבחן של יום רביעי, אם זה יעבור בכנסת, ואחר כך נדבר. בוא נהיה מחשבה חיובית. עכשיו לענייננו, אז אני חוזר. כן, כן, גברתי. שואלת הגברת, האם הצאצאים שם הולכים בדרכו של שם? זו שאלה מאוד יפה. כדאי לזכור, שם עבר אברהם, כלומר לא כל המשפחה של שם זה בדיוק המגמה, אבל אברהם אבינו כן, ואנחנו מתבקשים ללכת בדרכו של אברהם אבינו. זאת אומרת, ילד בן 5 כשהוא צריך מודל לחיקוי, אז לא אומרים לו מייקל ג'ורדון או מייקל טוביאנו או מייקל ג'קסון, לא אומרים לו אברהם אבינו. כן, ככה מחנכים ילד בארץ ישראל, זה אברהם אבינו, זה צריך להיות הדגם לחיקוי. וכשאומרים אברהם זה כולל שרה, הדרת נשים ויאשימו. לא, זה אברהם ושרה, זה הולך ביחד. אבל כשליהודים לא לומדים תנ"ך, אז הדוגמאות לחיקוי טלוויזיה וכו', כמו שהגברת אומרת, אם יש טלוויזיה מה עושים? פותחים את החלון, לשם ייחוד קודשה וריחוד שריטה, בודקים טוב 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 שאף אחד לא עובר, וחוץ משביל אנשים זקנים ומבוגרים שקשה להם להתמודד עם המדידות. אבל לא כל אחד הוא זקן שקשה לו להתמודד, וחוץ מזה צריך לדייק, לא כל הזקנים קשה להם להתמודד עם הבדידות. אני מכיר מלא זקנים שיש להם לוז צפוף.
בערוץ מאיר,
ערוץ מאיר זה במחשב, זה לא... עכשיו יש, נכון. זה משהו... בסדר, יאללה, בוא נחזור. בסדר, תעשה לי טובה. בוא נחזור, זה לא קשור. אז לענייננו, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וזרוע ובני רעמה, שבא ודרע. וכוש ילד את נמרוד. הנה, זה מה שאנחנו צריכים. וכוש ילד את נמרוד. ומה הדבר הראשון שכתוב עליו? הוא החל להיות גיבור בארץ. ברור שהביטוי הזה, גיבור בארץ, הוא יצטרך בירור והעמקה. הוא היה גיבור צייד לפני השם. זה צמד מעניין. מצד אחד צייד, ואחר כך לפני השם. איך צריך להבין את זה? אנחנו הולכים עם פירושו של הרב הירש. הפירוש של הרב הירש הוא פירוש מופלא, וצריך הרבה ללמוד אותו. עוד חטא. הבנים שנזכרו עד כה היו ראשי אומות. ואילו הבן שנזכר כאן איננו ראש אומה, אך הוא הביא יסוד חדש להתפתחות העמים. הוא החל להיות גיבור בארץ. כבר היו גיבורים לפניו, למשל נזכור רק את הנפילים. אולם הוא החל להיות גיבור בארץ. הגבורה הייתה אופיו וייעודו, קיומו ותמצית חייו. זה היה חידושו בחיי האומות, וממשיכי דרכו לא פסקו עד היום. כבר הערנו להם, נגזר על בני חם להיות עבדי עבדים, שכן שיעבוד מוסרי גורר שיעבוד חברתי. והנה אתה כבר נרדו של חם החל להיות גיבור בארץ. כלומר, יש פה שתי נקודות וכדאי לשים לב אליהם. נקודה ראשונה, בתרבות העמים במאה ה-18, ה-19 מתחיל הניצנים של הפסיכולוגיה המודרנית, מאה-19 ומאה-20. ובהתחלה הפסיכולוגיה המודרנית עוסקת ביחיד, אבל אחר כך יש גם פסיכולוגיה של העמים, האופי הלאומי. נשאלת שאלה, מה דעתם של החכמים על האופי הלאומי? תשובה, זה נקרא שרי האומות. לא אומרים פסיכולוגיה של העמים, זה עברית מודרנית. בלשון של חז"ל אומרים שרי העמים. כלומר, כל עם, כל אומה, יש לה אופי משלה. חלק מהאופי הוא מולד, וחלק מהאופי הוא נרכש, בדיוק כמו אצל היחיד. אז כשאנחנו עסוקים בנמרוד, מבקש הרב הירש להסביר, נקודה ראשונה, שים לב, הוא שייך לכוש, הוא שייך לחם. הוא היה צריך להיות נאמן לשליחות שהוא קיבל, והוא החליט למרוד. כלומר, כשכתוב בתורה החל להיות גיבור בארץ, הפירוש הוא שהוא לא מקבל את המרות ואת הסמכות של הקדוש ברוך הוא, והוא לא מסכים להיות עבד למי שהוא, אלא הוא מחליט לנהל באורח עצמאי וריבוני את החיים שלו. כלומר, הוא מורד באופי שהקדוש ברוך הוא קבע. לחם ולקוש. מכאן אנחנו מבינים היטב שנמרוד יש לו הרבה עוצמות, והוא לא נחטא. ואם נראה לו שהוא צריך כדי להשיג את השלטון לעשות ככה וככה וככה וככה, אז הוא יעשה. כלומר, הצו, ועכשיו נקודה ב', הצו המוסרי האלוקי לא מחייב אותו. כאילו הוא אומר, אני לא חייב להיות המשך של חם וקוש, וחוץ מזה, אני לא חייב לקבל את המנחות, את הסמכות של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה.
אני
מדבר
לך שזה נשמע.
השאלה של הגברת, אני חוזר, האם יש, זה תרגום של השאלה, אם התרגום הוא לא נכון אז תגידי לי, האם יש בחירה חופשית אינסופית בעולמו של הקדוש ברוך הוא? תשובה, לא. לא. והעמים הם גם יצירה אנושית, אבל גם יצירה אלוקית. ויש אופי לעמים שנגזר ממעשיהם, אבל גם מעצם הווייתם. בגלל שאת שואלת יפה, התלבטתי להגיד את זה מקודם, אבל אני אגיד את זה עכשיו. המהר"ל בגורריה, גורריה זה הפירוש על רש"י, אז המהר"ל אומר ששם חם ויפת הם קיימים בכל אדם, לא רק באנושות. אז במקום להגיד חם, תגיד החיים הגופניים, ובמקום להגיד יפת, תגיד החיים הנפשיים הרגשיים והשכליים, ובמקום להגיד שם, תגיד החיים האלוקיים. ומה התפקיד של ישראל? נהל באופן נכון את שלושת הממדים האלה של החיים. ודאי שהכוח הגופני הוא זקוק לגבול ולריסון, וברור שהאדם לא שולט לגמרי על הכוח הגופני שלו. למשל, אם הוא הולך לישון, מערכת האיכון ממשיכה לבעול. נו, אז אתה רואה, עכשיו היא לא עובדת בדיוק כמו בערנות או הפעולה של המוח או הפעולה של הלב. אתה הולך לישון אבל המערכות ממשיכות לעבוד. לא עובדת בכלל? אז אני לא, אולי אמרתי טעות. אוקיי, אז אומרת הגברת, אני מוכן להודות בטעות, אין לי שום בעיה, אומרת הגברת שהוכיחו שמערכת העיכול לא עובדת בשינה. אז למחוק את מה שאמרתי, זה טעות, אז אנחנו נגיד הלב. תתווכחו בלעדיי. בסדר, עזבו, נגיד שאלות, הלב, המוח, בסדר? מסכימה איתי? כלומר, יש מימד של החיים הגופניים שהוא לא תלוי בבחירה החופשית. בעמים זה אותו דבר. יש מימד של העמים שהוא בחירי, ויש מימד שהוא לא בחירי. אותו דבר בישראל. לא שאלו אותך אם אתה רוצה להיות יהודי. לא שואלים אותך. כי בזהות של העמים יש מימד שהוא בחירי, ויש מימד שהוא לא בחירי. אז אני חוזר אל הרב הירש. נמרוד הוא פורץ דרך, וכשכתוב גיבור בארץ זה ודאי מאוד מסוכן, ומהר מאוד כשכתוב גיבור בארץ אתה יכול להגיע למקומות מאוד מסוכנים. למשל, אני רוצה לתת המחשה, מי זרק את אברהם אבינו לכבשן האש? נמרוד. כי במשטר של נמרוד יש כללים מאוד מאוד ברורים, ומי שלא הולך לפי הכללים אז מחסלים אותו. כלומר, במקום להגיד גיבור בארץ, תגיד רודן שתלטן פשיסט. כן, בבקשה.
גיבור זה הרי קונוטציה
חיובית. לא פה. בטח לא לפי של הרב הירש.
לא, אבל בדרך כלל
גיבור... את לא יכולה לעשות, את צריכה להביא הוכחה. אני מביא לך את הפסוק.
גיבור חיים זה כמו...
זה פלא, את לא יכולה כל פעם לקחת איזה מושג ולהביא ממקורות אחרים. פה, בהקשר הזה, לפי הפירוש של הרב הירש. את אומרת, אולי בצדק רב יבואו מפרשים ויסבירו אחרת. בסדר, יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל לפי הפירוש של הרב הירש אנחנו מבינים טוב מאוד. כדאי לשים לב, אני רוצה להמשיך כי אני לא אספיק את מה שתכננתי, אז אני מציע למעט בשאלות. אני מציע, זה לא משטח רודני. אני מציע שגיבור בארץ זה בעצם הכנה כדי להבין הוא היה גיבור צייד לפני השם. כלומר, אני מכין את הפירוש של הרב הירש. שים לב, יש קשר סיבתי פנימי עמוק בין גיבור בארץ, שזה תחילת דרכו, ואחר כך אתה צריך להבין שאם הוא גיבור בארץ אז צפוי מאוד שהוא יהיה גיבור צייד לפני השם. מה הפירוש? אז עכשיו אנחנו קוראים בפנים. מקוצר זמן, אני מתנצל, אני מציע לכם להשלים לבד. אנחנו עוברים לעמודה האמצעית, דיבור המתחיל, נמרוד החל. יש לכם? כדאי לראות בפנים. נמרוד החל להיות גיבור צייד. הוא היה גיבור לצוד בני אדם. הוא זיווג אלימות עם עורמה כדי ללכוד את הבריות לצורך תוכניותיו. זה פשיזם כהלכתו. שמתם לב בוודאי שבמאה ה-19 שהרב הירש כותב את פירושו, כל אירופה משוסעת בסוגיה של הלאומיות ובסוגיה איזה משטר לבחור. בוודאי שהוא מושפע, ובוודאי שהוא נותן לנו פה הרבה מאוד חומר למחשבה. מבחינה מוסרית, גבורה וסוד הם ניגודים גמורים. אם גבורה תומכת דין ומשפט, הרי הוא בזה הוא בז, סליחה, הרי היא בזה לעורמה וסוד, ואין היא זקוקה להם. זאת ועוד, בעצם משמעות תיבת צייד כלולה מטרה אנוכית, שכן צדה פירושה מזון השמור לצורך העתיד. לא הרי לחם כהרי צידה, לחם עומד לאכל מיד, ואילו צידה מוכנה לימים יבואו, כביכול צדים אותה בחוכמה ושומרים אותה לעת מצו. איזה הגדרות מופלאות. נמצאת אומר, הצד צייד מתכוון להשתמש בו ולא להשמיד את צידו. הווה אומר, הוא מגשים תוכנית אנוכית שהוא בעצמו מעוניין בה, וזו הסכנה הכרוכה בגיבור צייד. זו סכנת האלימות המזדווגת לצייד, או ביתר דיעות המשרתת את מטרות הצייד. אמת, סימן יפה לחברה, עם הגיבורים שכוחם עדיף קודם והשאר נכנעים להם. במה דברים אמורים? אם הגיבור פועל לטובת הזולת, ואם הוא מגן על החלש ורב את ריבו, אולם גיבור צייד הוא הגיבור הגמור, הוא ההפך הגמור. הוא מנצל את כוחו להרע, לוקד את הבריות ברשותו לצורך מטרותיו שלו. ונמרוד היה ראשון גיבורי הצייד. הוא חש בעדיפותו החומרית, ואולי גם הרוחנית, ושיאבד את חסרי הכוח והבינה. כביכול, הוא שם אותם במשמר, כדי לנצל אותם בשעת הצורך. הנה זו כללת שלטון העריצות, ועתידה היא להתגלות בתולדות האומות. כלומר, הוא הפשיסט הראשון, והוא מבשר על מה שאולי יהיה בעתיד. הוא מראים לנו כאן שמקורה באלימות ועורמה מלמעלה, ולא בקנייה שמרצון מלמטה. ואין ספק שמדובר כאן בצייד אדם, ולא כפי שמפרשים בדרך כלל בצייד חיה, שכן הפסוק מוסיף מיד, ותהי ראשית ממלכתו. בשביל זה אני מביא לכם את זה. מתי מופיע לראשונה במקרא המושג מלכות? תשובה, אצל נמרוד. אז אנחנו שואלים, איזה סוג של מלכות יש לנמרוד? סייד. סייד זה תיאור של האופי של המלכות של נמרוד. מוכח מכאן שאין גיבור צייד בלא ממלכה, או בדרך כלל שגיבור צייד זהה כאן עם מלך. נמרוד היה מולך בכיפה, ראשון למושלים אריתים. כלומר, מבקש הרב הירש לדייק, שגם אם לא כתוב במפורש במקרא שהוא מלך, ובוודאי שהוא לא קיבל את השלטון בירושה, אבל הוא מתייחס בעיני עצמו, והוא דורש שאחרים יתייחסו לו, אליו, כמלך. ולכן ברור שממלכתו היא מבוססת על עריצות של אחד שיש לו מלא כוח. עוד משהו מאוד חשוב, יש טעות נפוצה אצל הדתיים במיוחד, שרוצים לצייר את הרשעים כאנשים טיפשים, וזו טעות מאוד גדולה. הרשעים הם לא טיפשים, והרשעים הגדולים הם מלאי כוחות ועוצמות. ולכן באימות בין אברהם ונמרון זה טעות לצייר אותו כטיפש. הוא בכלל לא טיפש, והרי הוא עובד עבודה זרה. בסדר, אתה צודק, אבל אם אתה חושב שכל עובדי עבודה זרה הם בהכרח טיפשים, אז אתה טועה טעות חמורה מאוד. יש פסקה מופלאה, לא צילמתי לכם כי זה ממש לא קשור לשיעור, שהרב קוק מסביר באגרות, שישו הנוצרי הוא היה אישיות מאוד מאוד כריזמטית, וישו הנוצרי הוא ידע לסחוף אחריו את ההמון, ומכיוון שההמון אין לו תמיד חוש של ביקורת, כי הוא לא לומד תורה, אז הוא מתלהב, הוא מתלהב. איך אומרים המון שמתלהב? כל מי שהצביע או עבור טרם או עבור קלינטון. כי שואל האזרח הפשוט, מה המכנה המשותף בין קלינטון וטרם? תשובה, שזה לא מציאה גדולה. כלומר, אם ארצות הברית זה מה שהם מסוגלים להציע, סימן שהישועה לא תבוא משם. אבל אני מבקש להסביר ששני המועמדים האלה הם פרי של תרבות, הם לא צמחו ככה,
לא סתם.
ולכן ההמון זה מה יש, מה אתה רוצה? זה מה יש. לכן אנחנו לא באים אליהם בטענה, כי זה מה שלהם. אבל מצד שני, זה מה שאתם מסוגלים להציע לעולם. כלומר, לענייננו, אני מבקש להסביר שנמרוד הוא בכלל לא טיפש. ולכן הוא יודע טוב מאוד לנהל את ההמון למגמות שלו. ואני מוסיף, בלי שהם ירגישו מקופחים. כי אם הוא לא היה חכם, אז הוא היה יוצר המרדה. כי נכון שההמון הוא לא תמיד חכם, אבל ההמון הוא לא פרייר. או נגיד ליתר דיוק, יש גבול כמה הוא מוכן. קוראים לזה המהפכה הצרפתית. כלומר, היה משטר מלוכני, רודן שקרן רמאי, ואז ההמון אמר, די, מספיק, כמה אפשר? כלומר, אתה יכול לפרק זמן לרמות את ההמון, אבל אתה לא יכול לתקופה מאוד ארוכה. ואם ההמון מרגיש שעושקים אותו, אז הוא מורד. בתקופה של נמרוד, למרות שהוא ארי, אנחנו רואים שההמון מורד. מכאן הוכחה שהוא יודע לעשות את זה בצורה חכמה. ולכן אני מבקש להסביר שהשלב הבא של השיעור זה לפני השם, כי הוא חכם, הוא חכם מאוד. עכשיו, זה לא קשור לשיעור, אבל אני חייב להגיד לכם. איך אברהם אבינו הגיע לכבשן האש? כי אבא שלו הלשין לשלטונות. איך קוראים לאבא שלו? תרח. ומי זה השלטונות? נמרוד. כלומר, אף אחד לא מעיז, ואף אחד לא מעלה על דעתו שאפשר למרוד נגד המשטר של נמרוד. לכן כתוב בתנא דבליהו, תנא דבליהו זה מדרש, פרק י' או י' לא זוכר טוב, ששמה האבא הלשין על הבן שלו. דוגמה מקבילה במקרא, מי הלשין על משה רבנו? דתן ואבירם. מה, היהודים מוסרים? נו, מה חשבת? וכמובן שהיהודים לא מעלים על דעתם שאפשר לצאת נגד פרעו, אז הם משתפים פעולה, אז מוסרים. נו, אז מה לי פרעו ומה לי נמרוד? זה רודן וזה רודן. אבל עכשיו זה הנקודה העיקרית. לפני השם, מה פירוש? והוא מוסיף עוד שתי מילים רבות משמעות. גיבור צייד לפני השם. לפני השם איננו רומז בשום מקום שנעשה דבר בניגוד לרצון השם. היפוכו של דבר, הוא מתייחס תמיד לדבר שרצון השם מתקיים בו. וכן מצינו בפרשת בני גד ובני ראובן, אם תחלצו לפני השם למלחמה. וכן הדבר כאן, נמרוד היה גיבור צייד לפני השם, הוא קיים את הדת והלך בשם השם ועשה את רצון האל, וזה שיא ההשחתה שבפרשת נמרוד. איי 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 אללה ואכבר. 11 בספטמבר, זה קוראים לזה נמרוד. כלומר, איך אני אגייס את ההמון לטובתי בלי שהם ירגישו? אני אגיד להם שזה בשם האל, אבל באמת זה לא בשם האל, זה בשביל המטרות שלי. כן, אבל אני חכם להרע, אז אני אסווה את זה, אני אלביש את זה, אני אשכנע את ההמון שזה לטובתו לעשות את רצוני. וזה לא רק לטובתו לעשות את רצוני, אלא רצוני הוא רצון האל. כלומר, שיא ההשחתה זה לפני השם. הוא משתמש בשם השם למטרות הלא טובות שלו, למטרות המושחתות שלו, וככה הוא מקבל גיבוי מצד ההמון. שואל האדם, אבל מה זה קשור למלאכים? אז עכשיו כל מה שאמרנו על נמרון
הפוך צריך להיות,
צריך להיות בדיוק הפוך. זאת אומרת שמלך בישראל זה קודם כל טובת המדינה, וחוץ מזה המלך צריך לחיות בתודעה של שליחות, והוא מקבל את האמון שלו לא ממעמדו אלא מהאמון של העם. כן, השיעור של טוביאנו שבוע שעבר. וחוץ מזה, אם המלך נאמן לשליחותו, אז הוא יכן ידבר בשם השם, אבל בקדושה וטהרה, לא בשביל מימוש המטרות הפרטיות שלו. איך עושים את זה הלכה למעשה? עכשיו ממשיכים בדפים, הופכים את הדף. זה מקור שהזכרתי אותו שבוע שעבר, ואני הבאתי לכם אותו כי אני רוצה להשתמש בזה גם היום בעוד כיוון. אני מסכם בקצרה. המלך חייב לכתוב ספר תורה לעצמו.
תורה, כן.
ואמרנו שבוע שעבר שהוא כותב ספר תורה והוא הוגה בתורה כדי שיהיה לו הסתכלות ממלכתית, שהתורה היא לא תהיה תורה פרטית, היא תהיה תורה ציבורית, לאומית, כללית. זה מה שאמרנו שבוע שעבר. עכשיו אנחנו רוצים להגיד פירוש שני. המלך עוגב, כותב ספר תורה והוגה בתורה כי המלך צריך לדעת שהמנהל האמיתי של העולם זה לא הוא, אלא יש מלך מעליו. ולכן הביטוי של ההכנעה והביטוי של קבלת המרות והסמכות, זאת העובדה שהמלך הוגה בתורה והוא מתבטל כלפי שמיה. אז הספר תורה זה גם בשבילו. ואני מבקש להסביר, מכיוון שהמלך הוא לא אמור להיות תפחן, לא, חוכמת העניים בזויה, והארמון של המלך הוא חייב להיות מלא הוד והדר ופהר, אז הסכנה שאורבת למלך היא מאוד מאוד גדולה, כי זה עלול לעלות לו לראש. גאווה, יוהרה, שרצנות. אז נשאלת השאלה, איך אתה מרסן את האישיות של המלך? איך אתה מעצב את האישיות של המלך בקדושה וטהרה? על ידי זה שהוא הוגה בתורה כולה. אבקש לתת ביטוי למה שגם אמרתי את זה שבוע שעבר, אבל היום אני מאיר את זה בכיוון שונה. למה גם דוד וגם שלמה כתבו ספרים? כי הם היו תלמידי חכמים גדולים, צדיקים, כבירים, ונכון, הם גם עסוקים בניהול של המדינה, אבל הם אנשים צדיקים. והחידוש של ישראל זה שהמלך כותב תהילים. כן, המלך כותב תהילים. אז נשאלת השאלה, בתיק של דוד המלך מה יש לו? קודם כל תהילים. מה, הוא דומה לאישה? במובן הזה כן, הוא דומה לאישה. כלומר, בתיק של דוד יש מלא דברים, אבל אם יש דבר אחד שחייב להימצא בשבילו ובשביל טובת המדינה, זה ודאי תהילים. לכן לא קשה להבין שכולם חורפים והוא בקושי יושן, והוא קם לפני כולם והוא הוגה בתורה, והוא לא צריך שיעירו אותו, אלא הוא מאיר את השחר. הוא לא צריך שעון מעורר. לא, דוד המלך לא צריך שעון מעורר. הוא קם מבפנים ואהבת השם בוערת בקרבו. שמה נפשי, שמה נפשי. אין אח ורע בכל תולדות האנושות. כי צדיקים פרטיים יש מלא, מלאכים יש מלא, אבל מלך ברמה מוסרית של דוד המלך, שואל האדם, מה החידוש של ישראל בעולם? דוד המלך. זה החידוש. כדאי לשים לב, זה גם קשור לשיעור של שבוע שעבר, שמלכות יוסף היא זמנית, אבל מלכות בית דוד היא לעול מעד. נכון? כי זה הדגם הרצוי. ואם דוד כתב תהילים, אז המלך שלמה כתב שלושה ספרים. עכשיו אני מבקש להסביר שבספרים האלה הוא נותן מזון רוחני לכל הדורות. תמצא לי דוגמה כזו שמצד אחד הוא שתול עמוק בעולם המעשה, ומצד שני הוא שט בעולמות הרוחניים האינסופיים. שיר השירים זה ספר קל או קשה? זה ספר קשה. משנה יותר קל, קוראת עוד יותר קשה.
קשה,
לא ברור מה אתה רוצה, זה בדיוק החידוש של ישראל.
יש אנשים שהם רבי אשכולות כמו הרמב״ם.
ההערה שלך היא מדהימה. אני חוזר על מה שהגברת אמרה. אמרה הגברת, אבל יש בעם ישראל, אני מוסיף, אנשים מיוחדים שיש להם כוחות עצומים אדירים. תשובה, שתי תשובות. תשובה ראשונה, אין הרבה. תשובה ב', כל זה זה שחידים של מלכות ישראל. לא נגעתי בזה, אבל בגלל ההערה שלך. דוד ושלמה, אני מתחפן, תודה להתחשבות. דוד ושלמה, יש להם גם רוח הקודש?
כן.
אז הם שייכים לחוכמה או לנבואה?
גם וגם. גם
וגם. לא, לא, התכוונתי שולחן לפניכם. לא התכוונתי אליכם. נכון שדיבר? אני מתנצל, אני מתחרפה. עכשיו, בגלל שאת הזכרת את הרמב״ם, אז אני רוצה להראות לכם את גאונותו של הרמב״ם. הרמב״ם הוא גאון עולם. פירוש ראשון, כי הוא כותב על כל התורה כולה. הוא לא מדלג על שום תחום של התורה. פירוש שני, יש גם מלאכת עריכה בתוך משנה תורה. עוד יותר עמוק, בתוך נושא הרמב״ם מסדר את הדברים בצורה שהיא חייבת התבוננות. בואו נעשה את זה ביחד. עכשיו לוקחים דפים חדשים, אני צריך להסביר את הרציונל. פרק שני זה הלכות מלכים של הרמב״ם, ובתחילת פרק שני הרמב״ם מסביר את היחס של ההמון אל המלך. כבוד גדול נוהגים במלך ומשים לו אימה ואירה בלב כל אדם, שנאמר שום תשים שתהא אימתו עליך. שמתם לב למה אני מביא לכם את זה? כי שום תשים זה מה שהסברנו שבוע שעבר לפי הפירוש של הנציב. כן, אבל עכשיו אנחנו בנושא חדש. שום תשים, דרשה נוספת אומרים חז"ל, שתהיה אימתו של המלך עליך. כלומר, האזרח מתבקש להתייחס בכבוד גדול למלך, והאזרח מחויב מאוד בכבוד מלכות.
לכן מברכים כשרואים אותו.
ולכן אומרת הגברת בצדק רב, כשרואים מלך מישראל אז יש גם ברכה. והאמת היא גם שרואים מלך גוי, כי זה משהו מהמלכות של ישראל.
גם מלך גוי מברכים?
ברור, ברור. אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם ההמון מחויב מאוד לקבל את מרותו ואת סמכותו של המלך, מה הסכנה שעורבת למלך? תשובה, שמהר מאוד הוא יהפוך להיות נמרוד. לכן נבקש להסביר שבהלכה ו', וזה דווקא בתוך אותו פרק, הרמב״ם מבקש להזהיר את המלך שכל הכבוד שנותנים לו, שזה לא יעלה לו לראש, ושהוא לא יהפוך להיות נמרוד. לכן כתוב, כדרך שחילק לו הכתוב כבוד גדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווה הוא להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. תהילים דוד המלך, נו ברור, ברור, כי זה הדוגמה. בצד שמאל. ולא ינהג גסות לב בישראל, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחד, ויכונן ומרחם. מה כתוב? מה כתוב? מה כתוב? שיהיה חונן ומרחם. מה כתוב ראשון? לקטנים, אדוני מתבקש לבוא לשוק, כן, לא לפני הבחירות, חוכמולוג, אלא להיפגש עם המצוקות, לחוש את השטח, לחיות עם העם, לצאת מהבועה שלך. כי מי ששייך לשלטון צריך מאוד להיזהר שהשלטון לא יעלה לו לראש. וזה נכון לכל שלטון. שלטון ראשון, אבא ואמא. הלו אדוני, תירגע. הילדים שלך הם לא שלך. ילדים שלך הם פיקדון שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידך, שלא יעלה לך לראש. ואם תעשה את מלאכתך נאמנה, יום אחד הם יעזבו אותך והם יעופו בכוחות עצמם. ואם הם יישארו אצלי בבית עד 30, 40, 50, אז זה סימן שנכשלת בחינוך. פירוש ראשון, מלך ומלכה זה אדם בתוך ביתו. פירוש שני, זה בתוך החברה המצומצמת, בסטאף, בעבודה. תפזר סמכות, תקשיב לאחרים. זה נכון למורים, לרבנים, להייטק, לכל עבודה איפה שיש חברה אנושית. ואחר כך בדרג המדיני, כלומר מי שמגיע לעמדות בחירות, הוא צריך להיזהר, כי הוא מנותק מן השטח. אני לא רוצה להיכשל בלשוני, אבל אני אגיד משפט קשה. תגיד הרב מיכאל, האם יכול להיות מפקר במשרד החינוך שהיה מורה גרוע ולכן הוא הפך להיות מפקר במשרד החינוך? נו ברור, אלא מה חשבת? לכל המורים והמנהלים המצ'וקמקים יש להם דרילות, הוא יהפוך להיות מפקר, והוא לא מחובר לקרקע, הוא לא מחובר לקרקע. אתה שם אותו אצל השביעיסטים, אוכלים אותו, אוכלים אותו, הוא לא שורד חצי יום, כי הוא לא מחובר אל הקרקע, הוא מחזיק מעצמו. לכן, ככל שאתה נמצא בעמדה בחירה, אתה צריך מאוד להיזהר. זה גם בצבא. התפקיד האחרון שהקצין מחובר לשטח זה מ"פ. מי סמג"ד? מג"ד? מג"ד אר אורצ'ן, הוא פוגש את הגדוד. אבל הוא לא כל כך פוגש את החיילים. אבל הוא פוגש את הגדוד. והוא פוגש את הקצינים הזוטרים. אחרי מגד, ולכן אנחנו מבקשים להסביר שמי שמגיע לעמדה בחירה, סכנה גדולה אורבת לו, והוא חייב ללמוד רמב"ם הלכות מלכים, ואסור לו להיות שיקור מהכבוד שנותנים לו. נשאר לי 6 דקות, אני בזמני. האם מותר לתלמיד חכם למחול על כבודו? כן. הוא לא מלך. מלך אסור לו למחול על כבודו. אז חייבים לקום בשיעור של דובי אלון? לא, חייבים לקום. יותר עמוק. כבוד זה כבוד לתורה. זה יחס נפשי. אז זה לא מתחיל מהתכסיסים של הקימה וכל זה. לכן בגיל מסוים לא צריך לדבר בשיעור, לא, לא מדברים בשיעור תורה, זה לא כבוד תורה. אבל הרבנים לא חייבים לקום כל פעם. מה, כל פעם שאני נכנס למשרד למטה המזכירה לקום, חבל על הדחקיים שלה, לא חייבים לקום. מלך אסור למחול, אז מי נמצא בסכנה יותר גדולה, תלמידי חכמים או מלך? ברור מלך, כי תלמיד חכם יכול למחול על כבודו, אבל מלך אסור לו למחול על כבודו, כי זה לא הכבוד הפרטי שלו. פירוש ראשון זה כבוד האומה, פירוש שני זה כבוד השם בעולם, אז אסור לו למחול על כבודו. אז המלך הוא במלכות, כי הוא לא יכול למחול על כל גינוני מלכות שההמון נותן לו. אז בשביל זה הוא חייב ללמוד מדוד המלך, ובשביל זה הוא חייב ללמוד הלכות מלכים של הרמב״ם, כי זה מהר מאוד יעלה לו לראש. עכשיו זה שיעור על ספר מלכים. שאלה מאוד מכשילה, לא לענות מהר. כמה מלכים בספר מלכים א' ומלכים ב' יש שדומים למה שכתוב פה?
צדקיהו.
אם אתם תגיעו ל5 אני מוכן לשלם לכם. וגם לא לכל אורך מלכותו. כל הכבוד על ההערה המדהימה. כי למשל תיקר את המלך עשה. או יושיהו. כלומר אני מבקש להסביר שדברי הרמב״ם פה הם פיקוח נפש. פירוש ראשון של המלכות. פירוש שני, פיקוח נפש של המלך. כי מהר מאוד זה יכול לעלות לו לראש. כי אסור לו למחול על כבודו. זה לא כבוד פרטי שלו. ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקהל, בלשון רבים ידבר רכות. לעולם יתנהג בענווה יתרה. אין לנו גדול ממשה רבנו, והוא אומר, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם. ויסבול תרחם ומסעם ותלונותיכם. זה היה צריך להיות בכל הקורסים של הכנה לפוליטיקה. היה חייב להכניס את זה. בכל הקורסים של מנהיגות. חברה יבט או בני עקיבא, קורסים במנהיגות, זה זה זה. מנהיגות יהודית, זה 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 זה. כאשר עיסה האומן את היוני, רואה כראו הכתוב, לראות ביעקב עמו, ודרכו של רואה מפורש בקבלה, כלומר במסורת חז"ל, כרואה עדרו יראה בזרועו, יקבץ תלהים ובחיקו עיסה. ואם המלך הוא דבוק לכיסא, ואם המלך לא מבין שהוא צריך לפנות את הכיסא, אז זה סימן שהוא שכח את עצמו המלך. לכן אבקש להסביר שמלך בישראל זה לא ג'וב, זה שליחות וזה שיעבוד. ואם המלך או המנהיג אין לו תודעת שליחות, חבלז. ואם המלך אין לו נכונות להשתעבד, חבלז. איך חותם הרב קוק? אנחנו לא במדרגה של הרב קוק. עבד לעם קדוש בארץ הקודש. עבד לעם קדוש. זה הגיע אפילו לפסים מסוכנים שהיו לו בעיות בריאות. אז הרבנית רצתה לחוס על בריאותו, אז היא תלתה שעות קבלה. ומי דאג כל הזמן להוריד את הפתק? הרב קוק. עד שהיא עלתה על זה. אז היא אמרה לו, נו נו נו. טוב, בסדר. כי גם הרב קוק, הוא יודע שיכול להיות שאשתו צודקת. ולכן הוא נשמע להוראות של אשתו. יש אכן שעות קבלה, טווח קצר, טווח ארוך. אם אתה רוצה להיות מלך לאורך זמן, אז אתה חייב לשמור על הבריות. נראה לי שהשיעור של היום נועד ללמד אותנו לא על הדמות של המלך הרצוי, כי זה עיקר עוד כמה זמן, אלא על הדמות של המנהיג הרצוי, כל אחד במדינתו וכל אחד בממלכתו. ונראה לי שהחברה הישראלית כולה, ללא יוצא מן הכלל, היא צריכה לחזור בתשובה הרבה בנושא הזה. תם ולא נשלם. תודה רבה.